בעזרת השם נמשיך את הסיפור בסיפורי מעשיות שהתחלנו אותו. נזכיר, זה המעשה נקרא מעשה משיבת הקבצנים, ואנחנו עכשיו נמצאים במעשה של הקבצן החירש, שזה הקבצן השני. בכלליות נזכיר מה התוכן של הסיפור. כל אחד מהקבצנים מספר סיפור שלו, ובתוך הסיפור, כמו שהזכרנו את זה, יש למעשה, רבי נחמן ילביש בתוך זה תיאורי תורה מאוד עמוקים, שבעיקר על הסיפור הזה הוא אמר שזה כולל את כל הליקוטי מוהר"ן, כל השיחות, כל הספרים והתורות שהוא אמר, זה הכל כלול בתוך הסיפור הזה. לכן הדרך של הסיפורי מעשיות זה שזה מעשה דרך סיפורית, אבל זה הלבשה לדברי תורה, דברי תורה מאוד עמוקים. ובגלל העמקות של הדברים, אז רבי נחמן ילביש את זה בתוך מעשה של סיפור, וכל אחד מהקבצנים מספר סיפור. ועכשיו אנחנו נמצאים במעשה של הקבצן השני, שזה נקרא הקבצן החירש. אנחנו למעשה כבר באמצע הסיפור של הקבצן החירש. נזכיר מה שדיברנו עד עכשיו. הקבצן החירש אמר, באמת אין אני חירש כלל, אלא הקולות של כל העולם כולו מלאים חסרונות, ואילו אני לא עולה באוזניי שום חסרון. דיינו שהוא לא מרגיש והוא לא מדבר משום חסרון שבעולם, כי אין לו שום חסרון שבעולם. אבל הוא אומר, אבל באמת כל קולות העולם כולם מלאים חסרונות. הוא אמר, ואני אספר לכם סיפור שמזה יהיה ראיה על מה שאני אומר, שהשמיעה שלי היא השלמה ביותר ואין בה חסרון כלל. אז עד כאן דיברנו על זה לפני שבועיים. נזכיר בכלליות, כי באמת הדברים הם מאוד מאוד עמוקים, מה זה כל הקולות של כל העולם מלאים חסרונות. לפני שבועיים דיברנו על הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בשעה שברא את העולם, הוא ברא אותו עם יסודות. יש חוקים בבריאת העולם, כמו שאנחנו מוצאים בטבע חוקים, כך יש גם בעולם הרוחני חוקים, במבחינה רוחנית. חוקי הטבע הם קבועים, עד שהקדוש ברוך הוא יחליט לשנות אותם, אז לדעתם החוקי הטבע הם קבועים. אחד מחוקי הטבע זה שיש חוק משיכה. כל חומר מושך. אז כדור הארץ מושך את כל הגופים אליו. זה, נרצה או לא נרצה, זה המציאות. מדוע זה המציאות? לא כי זה הכרח המציאות, כי כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיהיה חוק המשיכה. כך גם יש ברוחניות חוקים. ואחד החוקים הבסיסיים, היסודיים ביותר ברוחניות, דיברנו על זה קצת בעריכות לפני שבועיים, זה שכל העולם נברא, העולם, אנחנו רואים, בעיקר אנחנו מתכוונים לנשמות, לנשמות ישראל, באמת זה לא רק נשמות ישראל, אבל זה בעיקר מתקיים אצל נשמות ישראל. אז כל המציאות שלנו היא מלאה חסרונות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בתוך מציאות של חסרון, ולכן האדם מטבעו לא יכול לסבול את מציאות החסרון, ואנחנו למעשה כל החיים שלנו פועלים איך להשלים את החסרון. מהו החסרון? החסרון הוא נפשי ורוחני. חסר לנו חיות, חסר לנו שמחה, חסר לנו תענוגים, ובמעשה אנחנו מסתובבים, לדעת השם, 120 שנה בכדור הארץ, ואנחנו כל הזמן מחפשים איך להשלים בעצם את החסרונות האלה. לכן אדם מחפש בכל מיני כיוונים. יש כאלה שמאמינים שמיליון דולר בעובר ושב, חוץ מהפקדונות, זה ימלא להם את כל החסרונות. אז הם 120 שנה רודפים אחרי זה. יש כאלה שאומרים, אני לא צריך מיליון דולר, אני מסתפק בחצי מיליון דולר בעובר ושב, חוץ מהפקדונות. גם הוא מסתפק בפקדונות מספיק, פחות מהראשון, אבל הוא מרגיש שמתי הוא ימלא את החסרון שלו, שהוא יהיה סגן ראש הממשלה. אם הוא יהיה ראש הממשלה זה כבר בונוס, זה כבר יותר מזה. אבל אם הוא יהיה סגן ראש הממשלה, ופעמיים בשבוע יראיינו אותו בתקשורת, זה ימלא לו את החסרון. הוא יהיה כל כך שמח מזה, והוא יהיה מלא חיות מהדבר הזה. יש כאלה, כל אחד יש לו איזה מסלול שלמעשה הוא מחפש איך בפנימיות, בנקודה הפנימית של הדבר הזה, אדם מחפש להשלים את החסרונות. לפני שבועיים אמרנו, אבל הקדוש ברוך הוא, כל זה למעשה בשביל הבחירה והעבודה שלנו בעולם הזה. יש חסרונות שאנחנו יכולים למלות מהעולם הזה, מהצלחות, תענוגים של העולם הזה, ויש דרך אחרת שהיא הכרה. הזכרנו את זה לפני שבועיים, שזה נקרא קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. זה סוד הקווה. קווה זה קו, היי. ככה המילה קווה, ככה היא מורכבת. ובספרי הקבלה מובא שיש קו. הקו זה אור של הקדוש ברוך הוא שנכנס לתוך המציאות של העולם, ואנחנו יכולים למעשה למלות את עצמנו בשמחה, באושר, בתענוגים מקו השם. ועל זה דוד המלך אומר בתהילים, קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. קבל אל ההי, קו, קבל, זה, כל העניין של התקווה זה לקוות אל הקו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא קו אי, זה האור של הקדוש ברוך הוא שמאיר. לכן אדם יכול למצוא בעולם הזה הרבה חיות, הרבה שמחה, הרבה תענוג, בעצם הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ופה אנחנו נמצאים למעשה במלחמה. כל המלחמה שלנו זה מאיזה צעד אנחנו נמלא את התענוג שלנו, את החסרונות שלנו. האם נמלא את החסרונות שלנו ואת התענוגים שלנו מהעולם הזה, או שנזכה לקיים את קווי לשם, חזק ויאמץ ליבך וקווי לשם. כך זה מובא, העניין של הכיווי, זה נקרא הכיווי, זה נקרא בלשון המקובלים הבחירה האמיתית. הבחירה שבאמת איפה יהיה לאדם טוב בעולם הזה, בוודאי שהטוב האמיתי יהיה לעולם הזה שהוא יזכה לקוות אל האור של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי כשהאדם מקבל, משלים את החסרונות שלו מהאור של הקדוש ברוך הוא, אז האדם תמיד נבנה. אז משלב לשלב, ממדרגה למדרגה, האדם בעצם נבנה. אבל ברגע שאדם מקבל את התענוגים מהעולם הזה, אז על ידי זה בעצם הנפש הולכת ונהרסת. באותו רגע הוא מקבל את התענוגים, אבל מה יהיה אחרי זה? אחרי זה זה הולך ונהרס. זה יסוד וכלל מאוד גדול הדבר הזה, שבכל פעם שאנחנו ממלאים את חסרונותינו מקו השם, מאור השם, אז למעשה אנחנו הולכים ונבנים. זה פועל בתוך האדם עצמו דרך של בנייה, תהליך של בנייה. ואילו כשאדם מקבל את התענוגים מהעולם הזה בפירוט מהקדוש ברוך הוא, זה פועל הבחינה של הריסה. אז זה העבודה שלנו, זה הבחירה שלנו. נזכיר מה שיש מאמר של הרמח"ל בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, הוא בדיוק מדבר על הנקודה הזאת שם. המאמר נקרא מאמר הכיווי. אז הרמח"ל אומר שכל עבודתנו, כל העניין שלנו בעולם הזה, זה לקוות לאור השם. ואיך נקווה לאור השם? הוא אומר שמה, על ידי שירה ועל ידי תפילה ועל ידי התורה, נחפש דרכים ועצות איך נקבל את אור השם. אז הוא שם אומר, וכל הבריאה לא נברא אלא בשביל זה. בשביל מה? בלשון שלו, בשביל התקווה. אז אמרנו על דרך זאת, זה הוא לא כתב שמה, כי הרמח"ל היה חי, הרמח"ל נפטר לפני 270 שנה, אז הוא לא כתב את זה, כי הוא לא ידע את זה ברוח הקודש. על כל פנים הוא לא כתב את זה, שאמרנו שיכול להיות שכשהקימו את מדינת ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שם בליבם של מקימי המדינה שההמנון של המדינה יהיה התקווה. יכול להיות שכל הסוד של התקווה זה בדיוק כמו הקפצן החרש. הם לא ידעו, אבל זה הסוד של הקפצן החרש. אז יכול להיות שהם, אולי מישהו למד את התורה הזאת, את הסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אז בן גוריון או אחד מהחברים שלו, אולי הם למדו את זה, אולי לא. אבל כיוון שהזכרנו את זה, אז נזכיר עוד דבר. כשהקימו את המדינה, אז אחד מהדרכי החברה, החיים, שהחליטו לבנות, זה היה, הם למדו את זה, האלה שהקימו את המדינה למדו את זה למעשה מהשלטון הקומוניסטי, לא יודעים את זה. הקימו פה מסגרת חברתית כמו שיש ברוסיה אז, רוסיה הקומוניסטית. מה זה היה שם? מי שקצת יודע את ההיסטוריה של רוסיה, היה שם דבר שנקרא קולחוזים. קולחוזים זה היה למעשה חברה שיתופית לגמרי. כולם עובדים בעצם בשביל כולם, וכל אחד מקבל כמה שהוא צריך. זה למעשה המקור, זה בקומוניזם, המושג הזה קולחוז. אז רצו להקים את זה גם במדינה, אבל המילה קולחוז לא מתאימה, זה מילה רוסית. חיפשו מילה עברית מתאימה לזה. ישבו, מה שאנחנו מספרים זה סיפור אמיתי, זה לא בבדיחה. ישבו אלה שהקימו את הקיבוצים, והתחילו לחשוב איזה שם ניתן לקולחוזים בארץ. כל אחד אמר רעיון, זה רק זה, כל אחד היה לו איזה רעיון. היה שם יהודי בשם חזן, הוא אמר להם, תשמעו, אני רוצה לספר לכם משהו. אני בעצמי בא מרוסיה, אני מכיר את כל הנושא של הקולחוזים. אתם יודעים, יש חסידות שקוראים לה חסידות ברסלב. כל שנה, בראש השנה, הם מתאספים ביחד, והם קוראים להתאספות הזאת הקיבוץ. זה הקיבוץ של ראש השנה. אולי ניתן לקולחוז הישראלי, ניתן שם על שם הקיבוץ של ברסלב בראש השנה. וקיבלו את הרעיון שלו. אז כל הקיבוצים נקראים למעשה על שם הקיבוץ של רבנו. זה סיפור אמיתי. קודם אמרנו זה קצת בבדיחותא על התקווה, אבל זה סיפור אמיתי, ככה נולד השם הקיבוץ. אז כשראינו את הדבר הזה, אמרנו, איך בשמיים סובבו שכל הקיבוצים בארץ יקראו בעצם על שם, על שם הראש השנה של רבנו. אז אמרנו, רבנו התחיל לעסוק בתיקון הקיבוצים כבר עוד לפני שהקימו אותם. עוד לפני שהקימו את הקיבוצים, כבר רבנו עסק, אמר, תקימו, תקימו קיבוצים, תגדלו שם דורות, אל תדאגו, יום אחד יבוא, אני אקח את כולכם, את כולכם לראש השנה שלי. וברוך השם, היום הרבה מהקיבוצים נוסעים לראש השנה. אז לא הרבה קיבוצניקים יודעים שהם נקראים למעשה על שם ראש השנה של רבנו. אז אם תראו קיבוצניק בראש השנה, צריך לכבד אותו. אתן לו כבוד, הוא כבר נקרא על שם הציוד של, על שם הקיבוץ של רבנו כבר מראשיתו. אז, אז, אז כל ה, זה כל המציאות של העולם, כל המציאות של העולם זה המלחמה. למאיפה אנחנו ממלאים את החסרונות שלנו? ואנחנו רואים, אנחנו רואים העולם הזה, ברוך השם, יש ממונה, על חלק מהעולם הזה יש ממונה. מי שלא שמע עליו, אז אני אגיד לו, הוא השר הממונה על ענייני העולם הזה, קוראים לו השר מחמם, הוא ממונה, והוא שולע, הוא יש לו פיתויים, יש לו שוק, יש לו יריד, הוא מציע את כל, ה, את כל הצחורה שלו, בואו תקבלו ממני את החסרונות. וזה מלחמה, לכן יש לנו מלחמה ועבודה בעולם הזה, כל הזמן שאנחנו נמצאים פה, מאיפה אנחנו משלים את החסרונות? לזכות, לקבל את כל השלמת החסרונות אך ורק מצד הקדושה, זה באמת מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה, זה האדם צריך לעבור הרבה הרבה מאוד דברים בעולם הזה שיזכה שימלא את כל חסרונותיו אך ורק מצד קו השם, רק מהקדוש ברוך הוא. מדוע? כי זה לא בקלות קונים את זה, וכשאנחנו לא מצליחים, לא תמיד אנחנו מצליחים להרגיש עכשיו שמחה, עושר, תענוג מאור השם, ואז היצרה אומר, טוב, אז בינתיים בואו אליי, אז בואו תקבלו ממני, אצלי זה בקלות, בוא, רק תצא מהבית, תבוא לקונדיטוריה הקרובה, אני אתן לך עוגת קצפת הכי טובה שיש. אז יש פה פיתויים, בגלל שאנחנו לא מצליחים לעשות את זה בשלמות, כי זה באמת מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו כל הזמן בעצם מתעוררים בבוקר לעוד מציאות של בירור וחסרון. כך זה הולך, זה מה שאומר הקפצן החרש. כל העולם, כל הקולות של כל העולם מלאים חסרונות, כי כולם עדיין לא זכו להיות, לתקן את מציאות החסרון. מה זה נקרא מציאות תיקון החסרון? שזה רק, באמת במשך הדורות, רק יחידים מעטים זכו בשלמות לתקן את זה, שזכו להגיע למצב כזה שאין להם שום דבר מעולם הזה, אלא הם דבוקים בקדוש ברוך הוא בבחינה, במדרגה כל כך גבוהה, שאין להם שום, מי שדבק בשלמות בקדוש ברוך הוא כבר אין לו חסרון. אבל להגיע לדבר הזה, זה באמת זה מלחמה, וזה הרבה הרבה עבודה והרבה מסירות נפש של כל החיים צריך כדי לזכות להגיע לזה. כתוב, יש מאמר בזוהר הקדוש, מאמר מאוד ידוע שנקרא הידרא זוטא. הידרא זוטא, רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה ביום האחרון של חייו. הוא ידע שהוא הסתלק ביום הזה, הוא ידע שהיום זה יום פטירתו, ואז כשהוא התחיל להגיד את הסודות של אותו היום, הוא אמר, מכיוון שהיום זה יום ההסתלקות שלי, ואני עכשיו נמצא בבחינת בין שמיים וארץ, יש לי רשות משמיים לגלות סודות מה שלא גיליתי כל ימי חיי. אומר, כך אומר, אומר, ידעתי את זה הרבה שנים ומשמיים לא נתנו לי רשות לגלות את זה, היום יש לי רשות לגלות את זה. כשהתחיל לגלות את הסודות, אז התחיל את זה בלשון הזאת, הוא אמר את זה בארמית, בחד הקטירנה התקטרנה כל ימי חיי ועליו תשוקתי ועליי תשוקתו. מה הכוונה? בארמית, זה לשון בארמית, מה התרגום של זה? בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. זאת אומרת, כל ימי חיי לא היה לי שום דבר אחר חוץ מהקשר והדבקות בקדוש ברוך הוא, ועליו תשוקתי ועליי תשוקתו, ולכן הקדוש ברוך הוא גם משתוקק אליי ואני משתוקק אליו. זה המדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, שיכל להעיד על עצמו ביום האחרון של חייו על שהוא בבחינת הקפצן החרש. הקפצן שאין לו בעולם הזה שום חסרון. למה אין לו חסרון? מצד גודל ההזדקחות שלו, מצד גודל ההזדקחות שלו, מצד גודל הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. צדיק הזה כבר יכול להגיד על עצמו שאין לו שום חסרון בעולם הזה, וזה מה שהוא אומר בחד הקטירנה התקטרנה. המעניין לראות שהקפצן נקרא הקפצן החרש. זאת אומרת, הם חשבו שככה הוא אומר להם, אתם חושבים שאני חרש, אבל באמת, מה אני באמת? השמיעה שלי היא שמיעה שלמה, היא כל כך בשלמות, אז אתם חושבים שאני חרש. כי אנחנו בעולם הזה רואים שלמות בתור עיוות, כי אנחנו לא יודעים מה זה שלמות, אז הרבה פעמים אנחנו טועים, אנחנו רואים את השלמות בתור עיוות. אז רבי שמעון בר יוחאי, זה אחד הדוגמאות של הקפצן החרש. מעניין מאוד לראות מה השם של רבי שמעון? איך הוא נקרא? על שם מה נקרא שמעון? שמעון, המקור של השם שמעון זה הבן השני של יעקב אבינו, ולאה, לאה אמנו נתנה לו את השם. אז איך היא קרא לו? למה היא קרא לו שמעון? כי שמע השם בקולי. לא יודע, רבי שמעון בעצמו נקרא על שם השמיע, לכן הוא הקבצן החרש, שזה רמז בשמו שהוא תיקן את השמיע בשלמות. ויש אבל עוד נון, אז זה שמעון לנון הסופית. בהמשך אנחנו נראה למה יש לנון הסופית, כי הנון הסופית זה סוד מאוד גדול, העניין של הנון הסופית, אבל זה נראה בהמשך של הסיפור של הקבצן החרש. אז הקבצן החרש זה מרמז על הצדיקים שאין להם שום חסרון בעולם הזה. מצד מה אין להם שום חסרון? מצד גודל ההתחברות שלהם עם הקדוש ברוך הוא. למה רבי שמעון זכה לזה? אז הוא אומר, הבן איש חי, יש לבן איש חי, הוא היה פוסק גדול, אבל גם יש לו פירוש על הגמרא, על הדברי, אז זה נקרא הדברי הסיפורים, האגדתות שיש בהגמרא, יש לו פירוש שנקרא בן יהוידע. והבן איש חי כותב בבן יהוידע, שרבי שמעון זכה לגודל המדרגה שלו אחרי ה-13 שנה שהוא היה במערה. 13 שנה הוא היה במערה, גם מן הסתם כולנו שמענו את הסיפור שרבי שמעון בר יוחאי התחבא במערה 13 שנה, אבל אם נתבונן איך הוא למד תורה 13 שנה, איך רבי שמעון בר יוחאי למד תורה כל 13 שנה, אז הגמרא במסכת שבת בדף למד ג', למה דווקא שבת דף למד ג', כי כל העניין של רבי שמעון זה לג בעומר. לג בעומר זה לג, זה גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. אז איך הוא למד, רבי שמעון בר יוחאי, איך הוא למד תורה כל ה-13 שנה שהוא קבור בתוך חול? ככה הגמרא מספרת, הוא ורבי אלעזר בנו למדו תורה שהם קבורים בתוך החול. כל 13 שנה היו קבורים בתוך החול מהבוקר עד הערב. אז חמו של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא יצא מהמערה, היה גם כן צדיק גדול, קראו לו רבי פנחס בן יאיר התנא, שקבור בצפת. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אמן. אז יום אחד בבית החיים, בבית העלמין, כן, למטה יש שם את הקבר, את הציון של רבי פנחס בן יאיר, תמיד עושים סיבובים סביב הציון שלו. אז הוא היה תנא מאוד גדול. הגמרא מספרת שאחרי שרבי שמעון יצא מהמערה הוא לא ראה אותו הרבה שנים. אז יום אחד קרה שהם היו במרחץ ורבי שמעון בר יוחאי הוריד את החולצה, ואז רבי פנחס בן יאיר ראה את הידיים של רבי שמעון בר יוחאי. מה זה היה הידיים שלו? הידיים שלו כבר היה ערוגה, היה אפשר לגדל צמחים על על הידיים שלו. זה כל כך התמזג עם החול שכבר היד שלו בעצמו הייתה כבר בחינה של חול. היה לו כאלה פצעים, היו לו בכל הגוף, לרבי שמעון ורבי אלעזר. כשרבי פנחס בן יאיר ראה את זה, הוא בכה. הוא בכה, אז ירדו דמעות מהעיניים שלו על היד של רבי שמעון. אז רבי שמעון התחיל לצעוק, למה זה שרף לו? הדמעות שורפות, זה התחיל לסוף לו. אז הוא אמר לו, רבי פנחס בן יאיר אמר לרבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי שראיתי אותך במצב כזה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אוי לי אם לא היית רואה אותי במצב כזה. אז כל זה, הכל היה כדי שאני אגיע למצב הזה. אז אומרת הגמרא, למה הוא אמר את זה רבי שמעון בר יוחאי? אמר שאומרת הגמרא, לפני שהוא ברח למערה, רבי פנחס בן יאיר היה יותר גדול בתורה מרבי שמעון. אז על כל דבר תורה שהיה רבי פנחס בן יאיר אומר, רבי שמעון בר יוחאי היה מקשה עליו קושיות, כי הוא היה רבו, אז היה מקשה עליו 12 קושיות. אבל אחרי שהוא יצא מהמערה, רבי שמעון לימד את רבי פנחס בן יאיר את התורה, והיה לו 24 קושיות על הדברים שלו. אז הוא זכה להיות כל כך גדול בתורה ולגלות את כל סודות התורה, את כל הזוהר, בזכות המסירות נפש שלו. אז אומר הבן איש חי, למה הוא זכה רבי שמעון בר יוחאי? להיות במדרגת אדם הראשון לפני החטא. זאת אומרת, זה תיקון כל הבחינה של היצר הרע, הוא זכה לזה. וזה מה שאנחנו אומרים בשיר על רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו אומרים, נעשה אדם נאמר בעבורך. מה זה נעשה אדם נאמר בעבורך? נעשה אדם הראשון נאמר בעבורך, שאתה תגיע אתה תתקן את הבחינה שלו ותהיה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אז זה, כל זה זה בחינת הקפצן החרש. עכשיו אחרי כל זה אומר להם הקפצן החרש, אבל אני צריך להביא ראיה לדבריי ואספר לכם סיפור, שמהסיפור הזה יהיה ראיה שאני באמת במדרגה הזאת של הקפצן החרש. והוא מספר להם את הסיפור, הוא אומר, יש מדינה ובמדינה יש עשירות גדול, יש להם אוצרות גדולים. ופעם אחת נתקפצו והתחיל כל אחד להתפאר עם החיים הטובים שלו, איזה עושר יש לו, איך הוא חי חיים טובים. וכן, כל אחד סיפר מסדר החיים הטובים שלו. ועניתי ואמרתי להם, הקפצן החרש מספר, אומר, ואני אמרתי לכל העשירים הגדולים האלה שיש להם חיים טובים, אמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מהחיים הטובים שלכם. והראיה, ואני אתן לכם ראיה, כל זה הקפצן החרש אומר לעשירים הגדולים, שלי יש חיים יותר טובים שלכם. כי אם אתם חיים חיים טובים, הראה אם תוכלו להושיע את המדינה פלונית. יש מדינה שיש שם צרה גדולה מאוד. בואו נראה, אם אתם חיים חיים טובים, תוכלו להושיע את המדינה הזאת. ומה הבעיה שלהם? אומר, יש במדינה גן, היה להם גן, והיה באותו הגן פירות, והיה בפירות של הגן כל מיני הטעמים שבעולם, וגם לפירות היו כל מיני הריחות שבעולם, וגם היה לעצים ולפירות כל מיני המראות שבעולם. הכל היה שם באותו הגן, והגן הזה היה נותן פירות כאלה שלא היה חסר שום דבר בעולם, היה לזה את כל הטעמים, ריחות ומראות שיש בעולם. והיה על הגן גנני אחד, כוונה גנן, שאחראי על הגן, גנני. והיו בני אותה מדינה חיים חיים טובים על ידי אותו הגן. ויום אחד נאבד שם הגנני, וכל מה שהיה שם באותו הגן בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם ממונה, אין מי שידאג לגן. אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות, אנשי המדינה היו יכולים לחיות במדינה, אף על פי שהגנני, הגנן, נעלם, עם כל זה הבני המדינה יכלו לחיות שם. למה? מכיוון שהיו שם ספיחים בגן. מה זה ספיחים? מה שהיה גדל ממילא, לא מכוח, כשהיה גנני, אז הוא גידל שם את כל העצים, והיה את כל הפירות הנפלאים האלה שהוא קודם דיבר על זה. אבל עכשיו, שאין את הגנני, אין את הפירות האלה. אותם פירות שהיו קודם לכן, אין אותם. אין את הפירות המופלאים האלה. רק מה יש? ספיחים. מה זה ספיחים? ספיחים זה מה שגדל לבד. ממילא, לפעמים דברים, אנחנו יודעים, זרעים נופלים ומצמיחים, ויורד גשם. בוודאי שזה לא כמו הפירות שהיה גנני, אבל אף על פי כן, יכלו בני המדינה לחיות מן הספיחים. הוא בא עליהם מלך אכזר על אותו המדינה, ולא היה יכול לעשות להם שום דבר. והלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה שהיה להם מן הגן. ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה מדינה שלוש כיתות של עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם, ועל ידי זה קלקלו את הטעם, על ידי מה שעשו שם, שכל מי שירצה לטעום איזה טעם יהיה טעם של נבלה. וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח של חלבנה. חלבנה זה ריח מאוד לא טוב. אז קלקלו את הריחות. וכן קלקלו את המראה, שהחשיכו את העיניים כאילו יש ענים, עננים ואבים. וכל זה נעשה, הם קלקלו את הטעם, את הריח ואת המראה, השלוש כיתות של עבדים, וכל זה נעשה מהפקודה של המלך האכזר. איך הם עשו את זה? כרגע עוד לא מספר לנו. ואתה, אומר להם הקפצן החרש, אם אתם חיים חיים טובים, בוא נראה אם אתם יכולים להושיע אותם, את בני המדינה. האם אתם יכולים להושיע את בני המדינה שכל זה קרה להם? ואני אומר לכם, אומר להם הקפצן החרש, שאם לא תושיעו אותם, אז יוכלו הקלקולים של אותה מדינה להזיק לכם גם כן. אז תדעו לכם שזה לא פשוט. וגם אם תגיעו למדינה ולא תוכלו לעזור למדינה, אצלכם יש, יכול להיות שאצלכם, אתם בעצמכם גם יתקלקל אצלכם הטעם, הריח והמראה. והלכו איתו העשירים של המדינה, של העשירות, אל אותה המדינה, יחד עם הקפצן החרש, וגם בדרך הילוכם היו חיים טובים, כל אחד ואחד עם החיים הטובים שלהם, כי היה להם אוצרות. כשבאו סמוך למדינה, הם עוד לא הגיעו למדינה, רק התקרבו למדינה, התחיל להתקלקל אצלהם הטעם והריח והמראה, והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלהם גם כן. עוד לא הגיעו למדינה, זה כבר נתקלקל אצלהם. אמרתי להם, אומר הקפצן החרש, אם אתה, עוד לא נכנסתם למדינה, כבר התקלקל הטעם, הריח והמראה, מה תעשו כשתגיעו למדינה? אז כל שכן שלא תוכלו להושיע אותם, ולא רק שלא תוכלו להושיע אותם, אלא אתם בעצמכם עכשיו צריכים ישוע. אומר להם הקפצן החרש, אתם בעצמכם עכשיו צריכים ישוע, תצטרכו ישוע ברגע שתיכנסו למדינה. לקחתי, אומר הקפצן החרש, לקחתי את הלחם שלי ואת המים שלי ונתתי להם, והרגישו כל העשירים הגדולים שהתחיל להתקלקל אצלם הטעם, והרגישו בלחם במים שלי כל הטעמים, ונתקן אצלהם כל מה שנתקלקל. כל מה שהתקלקל אצלהם נתקן. עד כאן זה בערך חצי הסיפור. עד כאן זה החצי סיפור. ההמשך זה צריכים להיכנס למדינה. אבל כל זה זה הדרך. הדרך למדינה. עכשיו נדבר קצת, נתחיל קצת לדבר מה זה בעצם, מה זה כל הסיפור הזה. כי כמו שאמרנו, הכלל, כשרבנו סיפר את הסיפור, אז יש בזה הרבה הרבה מאוד רמזים ודברי תורה מאוד מאוד עמוקים, אמרנו בכל פרט ופרט. דבר ראשון, נצטרך להבין מי זה המדינה של העשירות. מי זה העשירים הגדולים שחיים חיים טובים, למה זה רומז, למה זה רומז. אז זה בפשטות, אומר רבנו, שהכוונה לצדיקים מאוד גדולים, שזכו להשיג חיים טובים, מגודל הקדושה שלהם והתורה והתפילה ועבודת השם שלהם, זכו לחיות חיים טובים ממה שהם מקבלים. כי ברגע שאדם עובד, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. לאט לאט האדם, גם בעולם הזה, החיים שלו מתחילים להשתנות לטובה. הוא מתחיל לקבל אוצרות גם בעולם הזה. וודאי, הקרן שמורה לו לעולם הבא. אבל בד בבד הוא מתחיל לקבל פה אוצרות. אז הקפצן החרש והמדינה של השירים, קפצן אמרנו קודם, זה הצדיקים הגדולים מבחינת רבי שמעון בר יוחאי. המדינה עצמה, העשירים הגדולים, זה צדיקים מאוד גדולים. ואז הוא אומר להם, אם אתם צדיקים כל כך גדולים ואתם עשירים כל כך גדולים באושר הרוחני שלכם, בואו נראה אם תוכלו להושיע את המדינה, שהיה שם את הגן המופלא הזה, והיה גנני על הגן הזה, ונאבד הגנני, ועכשיו בני המדינה חיים מהספיחים. פה צריך להגיד משהו. הסיפור הזה של המדינה עם הגנני, לא כל מה שהיה קודם ולא כל מה שהיה אחר כך, רק הסיפור של של המדינה, שיש מדינה עם כזה כאלה פירות מופלאים ויש גנני והגנני נאבד ועכשיו חיים מהספיחים. הסיפור הזה כפי שהוא מובא בזוהר הקדוש בפרשת תרומה, על מעשה רבנו לקח את זה, זה משל של הזוהר הקדוש, העניין של הגן והגנני והפירות והלך לאיבוד. זה כתוב בזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קלמ"ו, דף קלמ"ז. שם הזוהר מביא את סיפור הגן הזה. אומר הזוהר הקדוש, משל, כל זה זה משל. מהו הנמשל? למה הכוונה? אומר הזוהר הקדוש שהיה גנני והיה את הגן והיה את כל הפירות, זה זמן תקופת בית המקדש. בשעה שנחרב בית המקדש, אז השתנה בכל העולמות הרוחניים, השתנה כל סדר ההנהגה, סדר ההנהגה השתנה. והשינוי בסדר ההנהגה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שהגנני נאבד, האחראי על הגן נאבד, ומאז עד עכשיו, עכשיו אנחנו 1949 שנים אחרי חורבן בית המקדש השני, אז 1949 שנים אנחנו לא חיים מהפירות, אנחנו חיים מהספיחים שגדלים בגן ממילא. מה ההבדל? מה זה העניין שיש גנני ויש פירות ויש, ועכשיו אין גנני ואין פירות ואנחנו חיים מהספיחים? הזוהר שאומר את המשל הזה, כוונתו להגיד על ההבדל בהנהגה ובמציאות הרוחנית בין זמן בית המקדש, שזה נקרא זמן גאולה, לבין זמן חורבן בית המקדש, זמן של גלות. ברגע שנחרב בית המקדש, כתוב, חז"ל אומרים לשון כזאת, קבוע מאורות. אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא זוכרים את זה. מן הסתם היינו בזמן בית המקדש, אנחנו לא פעם ראשונה בעולם הזה, מן הסתם כבר ביקרנו פה בעולם הזה כמה וכמה פעמים, אבל נשכח מאיתנו מציאות בית המקדש. אנחנו כל כך רגילים לחיות במציאות של הספיחים, שאנחנו לא יודעים מה זה בכלל המציאות של זמן שהיה בית המקדש. זה היה גן, היה גן, היו פירות, היה גנני שהיה דואג לפירות של הגן, אז המציאות הרוחנית הייתה שונה לגמרי. קצת נסביר מה ההבדל, מה ההבדל הלכה למעשה במציאות שלנו בין מציאות שיש גן ויש גנני ויש פירות למצב עכשיו שיש ספיחים. ההבדל הוא, זה נקרא במידת גילוי פני השם אלינו. כשהיה בית המקדש קיים והיה הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם, היה אור רוחני מאוד מאוד גדול בעולם, היה אור רוחני עצום. אדם היום, כדי להרגיש קצת קשר וחיבור לקדוש ברוך הוא, אדם צריך להתייגע הרבה. עד שהוא מקבל איזה ניצוץ של אור של הקדוש ברוך הוא, צריך זכות, צריך עבודה, צריך... ברוך השם, זה קיים. אבל מה שאנחנו מקבלים היום זה ניצוצות אור. ניצוצות אור שאדם מקבל. גם הניצוצות אור האלה זה לא פתלים, זה הספיחים, מזה אנחנו מתקיימים, מבחינה רוחנית ונפשית. אבל מה היה בזמן בית המקדש? למשל, היה, רובן היה בא הביתה, גמר את העבודה בארבע אחר הצהריים. זה סיפור שמובא בגמרא. אנחנו מספרים את זה קצת טיפה אחרת, אבל הרעיון, את הרעיון. והיה, באה אשתו, אשתו של רובן קראו עודל, על שם הבת של רבנו, היה קוראים לה. אז, אז היה, היה רואה שאשתו קצת עצובה, מצומצמת. אמר לו, עודל, מה קרה? היא אומרת לו, לא יודעת, היום הילדים הצבנו אותי ושום דבר לא הלך לי טוב, ניסיתי לבשל לך ארוחה טובה, נשרף לי, בקיצור אני מצומצמת. אז רובן היה אומר לו, עודל, עודל, מה הבעיה? עודל, אני אשקיף את הילדים. תעשי קפיצת הדרך, לכי תתפלי לי מנחה ערבית בבית המקדש, אחר כך תעשי קפיצת הדרך, תחזרי. היו עושים קפיצת הדרך, הגמרא מספרת. היה, היו יודעים להגיד איזה שם קדוש, היא הייתה גרה באזור נווה צדק, אז עד שתגיע, זה אז עוד לא היה איזה אוטובוסים, רכבות, עוד מעט ב-25 דקות אפשר להיות בירושלים. זה הכנה לזה. שיבוא משיח צדקנו, אז יהיה רכבת מהירה. ותוך 25 דקות מתל אביב יהיו בירושלים. ו... אבל זה רק, רק למי שלא ילמד, רק מי שלא ילמד סיפורי מעשיות. מי שילמד סיפורי מעשיות, אז אנחנו נלמד שמות. אדם יגיד פה שם ויהיה כבר בירושלים. זה אפשר לעשות קפיצת הדרך, זה לא צריך רכבות. זה, זה רק אלה שלא רוצים להשתמש בשמות, ישתמשו ברכבת. אז, אז ראובן, כך אומר את הגמרא, היא אומר לו, עודל, עודל, אשתי היקרה, באמת עבר עלייך יום קשה. בואי אני, זה, תגידי שם קדוש, תעשי קפיצת הדרך, הלך להתפלל עם מלכה ערבית בבית המקדש. הייתה חוזרת, הייתה עושה את זה, קופצת לבית המקדש, הייתה חוזרת בחזרה אחרי שעתיים, המלכה הערבית, היה לה התעוררות הלב עם ניגונים ושמחה, הייתה מתפללת, אז הייתה חוזרת, פתאום היה רואה אותה כולה אורות, הייתה מקבלת אין סוף אורות, הייתה מקבלת אין סוף אורות. לשלושה חודשים זה היה מספיק. הייתה, על כל מנחה ערבית בבית המקדש, שלושה חודשים היה אפשר לחיות רק מגודל התעוררות הלב שאדם היה מקבל בבית המקדש. היו רואים שם, הגמרא מספרת, שהיה 10 ניסים קבועים בבית, קבועים בבית המקדש. זה היה, בית המקדש זה היה מקום, החזל אומרים, ממוצע, ממוצע בין הרוחני לגשמי. היה, הבן אדם היה הולך לבית המקדש, הולך ברגל, עלייה לרגל, היה הולך לבית, אבל ברגע שהוא מתקרב, לא שם לב, הוא ממשיך ללכת ברגל, אותם רגליים, אותה אדמה, הכל, איך שהוא מגיע לבית המקדש, הוא כבר במציאות אחרת לגמרי. היו רואים שמה, והיו רואים בבית המקדש, כל הזמן היו רואים ניסים גלויים, והיה גם מרגישים את האור של בית המקדש, את האור של השם בבית המקדש. היו מקבלים התחזקות והתעוררות מאוד מאוד גדולה. לדוגמה, לאחד הניסים שהיה בבית המקדש, ערב פסח, שהיו מקריבים קורבן פסח, היה שם שטח 110 אמה על 11 אמה. רק נגיד, במידות שלנו, אמה זה חצי מטר. שטח של 65 מטר על 5.5 מטר. זה גדול, 65 מטר על זה, אפילו זה, היום, זה דירה ממוצעת בגודל שלה, רק זה היה רצועה. אורך 65, מספרת הגמרא במסכת פסחים, היו נמצאים בשטח הזה ערב פסח 400 אלף איש עם 400 אלף כבשים מקריבים קורבן פסח בשעה וחצי. היו מקריבים 400 אלף איש, היו מקריבים בשטח כזה. מישהו יכול להכניס 400 אלף איש לשטח כזה? ודאי שאי אפשר להכניס 400 אלף איש, אבל זה היה אחד הניסים שהיו רואים בפשטות בזמן בית המקדש בירושלים. אבל לא רק העניין הזה היה בירושלים, אלא היה העניין הרוחני, שהיו מתמלאים בכזאת חיות, היו מקבלים, מרגישים אור השם, בכזה בחינה שאדם ממילא לא היה רוצה את העולם הזה. ממילא היה מגיע לבית המקדש. מי שהיה נוהג לעשות כל יום שעה התבודדות בהר הבית, זה יש בית המקדש, והוא נמצא על הר הבית. הר הבית זה שטח יותר גדול. אז יש שם פינות התבודדות. בעזרת השם, השבוע הבא כבר יהיה את הפינות האלה. בשבוע הבא לא, לא תשב כבר מחר בבוקר, למה לחכות השבוע הבא? מחר בבוקר, אבל אוכל לעשות התבודדות שבה. אז כל אחד יוכל לתפוס איזה, יהיו עצים, בצד של הר הבית יהיו עצים, מי שרוצה יכול לעשות שם שעה התבודדות. זה מובטח לברסלב שיש שם חורשת עצים לעשות שם התבודדות. אז היו מקבלים אור וחיות נפשית רוחנית עצומה. אדם היה מקבל כוחות עצומים רק מעצם ההגעה למקום. זה מה שהוא אומר, הגן, מה זה הגן? הגן זה מקור כל ההשפעות. בלשון הקבלה, ככה מספיר הזוהר הקדוש, הגן הזה שנתן את הפירות עם הטעמים, ריחות ומרות נקרא סוד השכינה, או מלכות של עולם האצילות. ככה זה נקרא בקבלה. כל השפע לעולם יורד מהשכינה, מהמלכות של האצילות. אז מה זה? היה פירות עם טעמים, ריחות ומרות, שזה מרמז על העניין שלוש כוחות רוחניים שיש בתוכנו, שנקראים נפש, רוח, נשמה. נפש זה העניין של הטעם, הריח זה כנגד הרוח, המראה זה כנגד הנשמה. אדם היה מקבל שפע, שפע רוחני מאוד מאוד גדול. אבל אבונותינו גרמו לנו, ונחרב בית המקדש, ואז נעלם הגנני. הגנני נעלם, ומאז אין בית מקדש. אז כל האור הזה, כל השפע הגדול שהיה, נעלם. נעלם. אבל העולם צריך להתקיים, ועם ישראל צריך להתקיים. לכן יש הנהגה שנקראת ספיחים. מה זה הנהגה של ספיחים? הנהגה של ספיחים, זה יותר פשוט להבין. כל אחד יתבונן מה עובר עליו, אז אנחנו חיים מהספיחים. בבוקר, בשמונה בבוקר, אנחנו רוצים להיות משה רבנו, ב-10 אנחנו רוצים לנסוע לתאילנד, ב-12 אנחנו רוצים לנסוע לברזיל. זה המצב שלנו, זה נקרא לחיות מן הספיחים. לחיות מן הספיחים, זה יש התנוצצות של קדושה בתוך לב האדם, אחרי שהיא נעלמת לגמרי. אז ברגע שהיא נעלמת, באים הכיתות של המלך האכזר, שמקלקלים את הטעם, את הריח והמראה. אז למעשה, למעשה, המדינה שנאבד שם הגנני, זה בעצם עם ישראל. זה המציאות של עם ישראל עכשיו, בזמן הגלות. זה אומר להם הקפצן החרש, שזה הקפצנים הגדולים, הצדיקים הגדולים, כמו רבי שמעון בר יוחאי, והוא אומר לצדיקים מאוד גדולים, בואו נראה אם אתם יכולים להושיע את בני המדינה שנאבד מהם הטעם, הריח והמראה. בואו נראה אם אתם יכולים להושיע אותם. ואז הם אומרים לו, תיקח אותנו למדינה הזאת. לאן לקחת אותם? שהוא אומר להם, שהם אומרים לו, תיקח אותנו למדינה, מה הכוונה? הלכה למעשה, מה הכוונה? הכוונה, הם אומרים לו, תיקח אותנו בתשע"ז לנווה צדק לעשות סיבוב בשכונה. אנחנו רוצים להרגיש קצת את המציאות הרוחנית, לראות אם אנחנו יכולים לעזור. אומר, רבנו פה, אומר פה דבר נורא מאוד. הם עוד לא הגיעו, הם עוד לא הגיעו למדינה. כלומר, הם עוד לא הגיעו לפה, הם רק התחילו להתקרב. זה מבחינה רוחנית, רק התחילו להתקרב לירידות הרוחניות של הדור שלנו. גם אצלהם התקלקל הטעם, הריח והמראה. אז זה צריך להבין, למה התקלקל אצלהם הטעם, הריח והמראה? זה כלל גדול. איפה שאדם נמצא, המציאות מחוץ לו פועלת עליו. זה כלל גדול. כשאדם נמצא במקום עם אופי מסוים, אווירה מסוים, האווירה מסוימת, מיד המקום גורם בתוך נפש האדם, אותם בחינות שיש במקום גורמת לו... זה מעורר בתוכו דברים. אדם ילך לאיזשהו מקום שיש שם הרבה קדושה, פתאום הוא ירגיש שהוא רוצה את הקדושה. ואדם ילך למקום אחר, מקום של חושך גדול, של תומה גדולה, הוא ירגיש שמתעורר בתוכו תומה גדולה. זה כלל, כי הסביבה החיצונית פועלת על האדם. אומר להם, אומר הקפצן החרש, אני לקחתי צדיקים גדולים שיבואו לעסוק בתיקון הדור שלנו. התדור, בני המדינה זה עכשיו בדיוק מדינת ישראל תשע"ז, ויש שם אזורים במדינה הזאת, יש אזור תל אביב, חולון, בת ים, חיפה. אז הוא אומר לצדיקים הגדולים, בואו תראו אם אתם יכולים לעסוק בתיקון המדינה, האם אתם יכולים לעזור לעם ישראל בגלות הזאת, בהסתרה הגדולה הזאת. אומר פה דבר נורא, הוא אומר לא רק שהם לא יכלו לעזור, הם עוד לא הגיעו לפה, כבר התחיל להתקלקל גם אצלהם הטעם, הריח והמראה. מדוע? כי הגודל ההסתרה שיש בדורות האלה לפני ביאת משיח צדקנו היא כל כך גדולה, שאפילו צדיקים גדולים מגיעים לדור הזה, מיד הם מתקלקלים. זה מקלקל אותם גם כן. לכאורה זה חידוש גדול, אבל באמת זה דברים מפורשים שכתוב בגמרא. היה תקופה, התקופה שנקראת תקופת התנאים. התנאים היו בסוף, בערך במאה, 150 שנה האחרונות של זמן בית המקדש השני, ונמשך תקופת התנאים בערך עוד 150 שנה אחרי חורבן הבית. מי זה היו התנאים? התנאים היו גדולים, גדולי תורה שאין לנו, צדיקים כל כך גדולים שלנו אין שום, בכלל אפילו השגה, התחלת השגה מי היו התנאים. התנאים היו בבחינה של הגמרא מספרת איזה סיפור, שהגמרא אומרת, קטן שבתנאים מחיי מתים. לגילוי אליהו, לאחיות מתים, אז היה דבר קטן אצלם. הם לא היו עושים עניין אפילו, היו צריכים לאחיות מתים, אז הם לא היו עושים עם זה עניין. היה איזה סיפור שפעם קיסר רומי בא לבקר את רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה באותה תקופה מנהיג עם ישראל, ואנטונינוס, ככה קראו לה קיסר רומי, הוא מאוד אהב את רבי יהודה הנשיא, והוא רצה, בסופו של דבר הוא גם התגייר אנטונינוס. הוא היה בא ללמוד אצלו תורה, אבל הוא אמר לו, תשמע, אני בא ללמוד אצלך תורה, אם מישהו יראה אותי ורק יזכירו את זה, יתלו אותי, הם יארגו אותי הרומאים. אז הוא הגיע להסכם עם רבי יהודה הנשיא, שכל פעם שאני בא ללמוד אצלך תורה, אף אדם לא נמצא, אף אדם לא יהיה פה. יום אחד הוא בא לרבי יהודה הנשיא, אחד התלמידים של רבי יהודה הנשיא נשאר שם. אז הוא רואה את, קראו לו רבי חנניה, אז הוא רואה את התלמיד של רבי יהודה הנשיא, אז הוא אומר לרבי יהודה הנשיא, אבל הסכמתי איתך שאף אדם לא נמצא פה. אז רבי יהודה הנשיא לא התבלבל, הוא אמר, הוא לא אדם, זה לא אדם. אמר, מה זה לא אדם? אמר לו, זה מלאך, זה לא בן אדם. אז אנטונינוס לא התבלבל, אז הוא אמר לו, תראה, היום היה איזה מישהו שיוצאנו אותו להורג, הוא עדיין לא קברנו אותו, הוא הרוג. אם הוא לא בן אדם, שיביא אותו, שילך להחיות אותו. אז רבי יהודה הנשיא אמר לרבי חנינה, לך תביא אותו, לך תביא את ההרוג. אז הלך אל ההרוג הזה, אמר לו, תשמע, דיבר אל ההרוג, אמר לו, תשמע, יש לנו בעיה, אנטונינוס הקיסר שלכם רוצה לראות אותך חי, קום על הרגליים ותיכנס איתי פנימה. ההרוג קם על הרגליים, נכנס איתו פנימה. אז שהוא בא, הוא בא לאנטונינוס, אז אנטונינוס ראה אותו, אז רבי יהודה הנשיא אמר לו, אתה רואה? אמר לו, אנטונינוס היה חכם, אמר לו, פיקח. אמר לו, מה אעשה לכם שהקטן שבכם יכול להחיות מתים? מה אני יכול לעשות? הוא הבין, אנטונינוס הבין את הדבר. אז זה הגמרא אומרת, קטן שבתנאים היה מחיה מתים. התנאים האלה, שגילוי אליהו, זה היה דבר מורגל אצלם. זה לא עכשיו היה איזה, וואו, מה קרה? ראיתי את אליהו הנביא. אליהו הנביא היה מגיע לבית המדרש של התנאים, מדי, תלוי. לפעמים פעם ביום, לפעמים פעם בשבוע, היה מורגל אצלם גילוי אליהו. אז הרבי יהודה הנשיא שסיפרנו קודם עם אנטונינוס, רבי יהודה הנשיא, אליהו הנביא היה בא אליו לפחות 3 פעמים בשבוע. היה להם קשר טוב, הם היו בידידות מאוד קרובה, רבי יהודה הנשיא ואליהו הנביא. היה מגיע אליו הרבה לבית המדרש. יום אחד רבי יהודה הנשיא אמר לאליהו הנביא, אמר לו, גלה לי את סוד תחיית המתים. איך? אני רוצה להתחיל לחיות המתים, תגלה לי, הכוונה לא מת אחד, הכוונה את כולם, להביא את השלב הכללי של תחיית המתים. אז הוא אמר לו, אני אגלה לך את הסוד. יש 3 צדיקים בדור, רבי חייה, היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, ולרבי חייה היו שני בנים, יהודה וחזקיה, ככה קראו לבנים של רבי חייה. אמר לו, אם רבי חייה יהיה שליח ציבור, ויהודה הבן שלו יעמוד מצד הימין שלו, וחזקיה יעמוד מצד שמאל שלו, ורבי חייה יהיה שליח ציבור, מה שרבי חייה יוצא בפה מיד מתקיים. אז זה שמע רבי יהודה הנשיא. שהגיע הזמן תפילת מנחה, אז רבי יהודה הנשיא לא אמר את זה, אמר לרבי חייה, לך תהיה אתה שליח ציבור, הוא היה ראש הישיבה, אז אמר לו, לך תהיה שליח ציבור ליהודה הבן של רבי חייה, אמר, אתה תעמוד פה מצד ימין, אתה תעמוד מצד שמאל, כיבוד אב, אבא שלכם היה שליח ציבור, תעמדו בשתי הצדדים שלו. רבי חייה התחיל להתפלל. עכשיו אף אחד לא, חוץ מרבי יהודה הנשיא, אף אחד לא יודע את זה. הגיע, אז היה חורף, הגיע למילים משיב הרוח. אז הגמרא מספרת מה קרה שהוא אמר משיב הרוח. התחילו רוחות בכל העולם, כמעט כל העולם התהפך. אוריקן זה היה רוח קלה לעומת הרוחות שהיו. הוא אמר משיב הרוח, אז הוא הניע את הרוחות בכל העולם. בשמיים ראו שגילו את הסוד הזה, שגילו את הסוד של תחיית המתים. במשיב הרוח אומרים בברכת מחיי המתים. אם רבי חייה מגיע לברכה, ברוך אתה השם מחיי המתים, כל הקברים נפתחים, כולם מתעוררים. מה שהוא אומר זה עכשיו מתקיים. אמרו בשמיים, מי גילה את הסוד הזה? מי גילה שרבי חייה ושתי הבנים שלו יכולים להפוך את כל העולמות? אז גילו, אמרו, זה אליהו הנביא. כעסו על אליהו הנביא בשמיים. ככה הגמרא מספרת, כעסו עליו. מה הלכת וגילת את הסודות האלה? מי מרשה לך לגלות את הסודות האלה? אומרת הגמרא, דבר ראשון אמרו לאליהו הנביא, לך תפתור את הבעיה שאתה עשית. אתה עשית את הבעיה הזאת? אומרת הגמרא, מיד אליהו הנביא התחפש לדוב של אש, בא בדמות של דוב של אש, נכנס לתוך בית המדרש, איפה שהם התפללו, כולם ראו דוב של אש, כולם ברחו, התבטלה התפילה, הוא לא הגיע למחיה המתים. אחר כך אליהו הנביא, ככה הגמרא מספרת, זה פלא, הגמרא מספרת, הוא עלה לשמיים, נתנו לו 60 פולסי דנורה, אמרו לו, אתה מקבל עונש על זה שגילית את הדבר הזה. אז גם מלאכים, אפילו אליהו הנביא, זה סיפור, כל זה מובא בגמרא. אז זה התנאים. התנאים שהיה להם גילוליהו וכל הבחינות האלה, מה התנאים אומרים? ייתי ולא החמינה. שיבוא משיח ולא יהיה בדור שלפני הגאולה. הם התנאים שאמרו, אם אתה רוצה, תן לי איזה 3-4 מתים, או חסר לך למניין, אני לא יכול לחיות אותם, אני אביא אותם למניין. אבל לבוא בתשע"ז, לתל אביב לעשות סיבוב פה ברחובות, זה לא, זה אני מבקש לך, לא. יאיתי ולא החמינה. יבוא משיח, לא רוצה לרדת לבירורים האלה. זה מה שרבנו אומר פה. אומר, רק התקרבו. העשירים הגדולים, זה הצדיקים הגדולים, רק התקרבו, אז כל הקלקול של המדינה התחיל להידבק בהם. אבל בו עצמו, הקפצן החרש, זה לא נדבק. מדוע זה לא נדבק? מדוע בהם זה נדבק ובו זה לא נדבק? אז זה קשור למה שדיברנו קודם. שקודם אמרנו, אמרנו קודם את הבחינה הזאת, שהצדיקים, הקפצן החרש, בחינת רבי שמעון בר יוחאי, הם כבר ביטלו בתוכם כל קשר עם העולם הזה, הכוונה לא עם החיים בעולם הזה, אלא עם תאוות העולם הזה. אין להם כבר שום מציאות. הרצון שלהם לעולם הזה זה כמו שאדם רוצה לאכול חול, ככה הם רוצים את תאוות העולם הזה. זו אותה בחינה אצלהם. הם כבר זכו כל כך להזדקח, הם המיתו בתוכם כל רצון של העולם הזה. מה זה? למה דווקא אמרנו חול? כי יש, כתוב בספרים הקדושים, שיש נחש, הנחש זה היצר הרע, נכון? אבל שימו לב, מה כתוב בתורה? והנחש, מה הוא אוכל? והנחש, אפר לחמו, הוא אוכל אפר. כתוב בספרי הקבלה שהצדיקים האלה, בחינת רבי שמעון בר יוחאי, בחינת משיח צדקנו, הם נקראים נחש דקדושה. יש נחש דקליפה, יש כוח התאומה, אבל יש נחש דקדושה. מי זה הנחש דקדושה השלם ביותר שיש? נחש גימטריה 358, שזה בדיוק גימטריה משיח. משיח ונחש זה אותה גימטריה. אז המשיח זה נקרא נחש דקדושה. מה זה הנחש דקדושה? שכמו אותה כללה שהתקלל, שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, הנחש אפר לחמו, אצל המשיח, אצל הצדיקים, מבחינת נחש דקדושה, זה הופך להיות ברכה. מה זה הברכה? נחש אפר לחמו. הנחש דקדושה אפר לחמו, שכל תענוגי העולם הזה יהיו אצלו כאילו הוא אוכל חול, כאילו הוא אוכל אפר. הצדיק הזה, שכבר כל העולם הזה, שזה רק יחידים יחידים בדורות, יכלו להגיע לזיכוך כזה, לכן רבי שמעון בר יוחאי היה צריך 13 שנה להיות קבור בתוך חול, להגיע למדרגה הזאת. אז שהם כבר לא מרגישים שום דבר, זה הקפצן החרש, הם יכולים להיכנס למדינה והמדינה לא תשפיע עליהם. היא לא תפעל עליהם. למה? כי כל העולם הזה כבר, כל העולם הזה זה כבר אצלהם בבחינת חול. זה מה שמרגישים כלפי העולם הזה. לכן העולם הזה כבר לא פועל עליהם. אומר בעומק עומק הדבר, מה שהרבנו מספר פה, שרק הצדיקים האלה יכולים לרדת לדור הזה, להבין אותנו, את המקום שבו אנחנו נמצאים, ולרדת למקומות שלנו, להושיט לנו יד ולעזור לנו לעלות מהמקומות האלה. זה המדינה שהתקלקל שם, אתה, המריח והמרה, זה נפש, רוח, נשמה. הכל בקלקול. מה זה בקלקול? זה שאדם, זה אומנם נדיר, אבל אדם, שימיתי דולר לנגדי תמיד, אז כל הבריאה זה רק הדולר, או קוגת קצפת וכן הלאה. אז כל המציאות שלו זה העולם הזה. צריך להיות בחינת צדיק שהוא כל כך כבר ביטל את מציאות העולם הזה, הוא יכול לרדת אלינו, הוא יכול לרדת אל כל הקלקולים שלנו, של הדור שלנו, והוא לא מפחד מזה. מדוע? כי הוא כבר, בו זה כבר לא יכול לגעת. זה כבר לא יכול לגעת בדבר הזה. אז זה הבחינה שאומר, שהקפצן אחרי שאומר, לקחתי את הצדיקים הגדולים והראיתי להם לא רק שאתם לא יכולים לתקן את המדינה, שאתם תגיעו לתל אביב תשע"ז, גם אתם תתחילו ללכת למסיבות, גם אתם תחפשו פה בכל מיני תענוגים של העולם הזה. למה? כי זה ייגע בכם, זה יגרום לכם התפעלות הנפש, לא תוכלו שלא להתקלקל במקומות האלה. אבל אז הם אמרו לו, אז מה נעשה? אז הוא אמר להם, אני אתן לכם מהלחם והמים שלי. ואם אתם תאכלו מהלחם והמים שלי, ונתן להם, ואחרי שאכלו מזה, אז הוא אומר, והכל יתקן אצלהם. פה הוא אומר דבר נפלא מאוד, זה יסוד מאוד מאוד גדול, מה שהוא אומר פה, רבנו, מה שהוא מספר. אומר, נכון שבאמת לרדת למציאות הזאת, זה רק צדיקים כמו רבי שמעון בר יוחאי ועוד, המעטים יכולים לרדת. אבל אם זוכים לאכול את הלחם של הצדיק הזה ולשתות את המים שלו, אז אנחנו יכולים, אז באמת אצל כולם נהיה התיקון. זאת אומרת, ואז כל אחד כן יכול לרדת לדור הזה. מה הכוונה? מה זה הלחם והמים שלו? הלחם והמים שלו זה התורה. לכו לחמו בלחמי. התורה אומרת שלחם מרמז על עניין של התורה. יש סיבות למה. ומים, זה אין מים אלא תורה. שברגע שאנחנו זוכים לקבל מהתורה של הצדיק ומהקשר עם הצדיק, אז הוא אומר, אומר רבנו, גם אתם עכשיו יכולים להיכנס לתוך המדינה ולא יתקלקל אתכם שום דבר. זאת אומרת, באמת כל אחד יכול לרדת אל המדינה, לתקן את המדינה הזאת, אבל מה התנאי? תאכל את הלחם של הצדיק ותשתה את המים שלו, כלומר תתחבר עם התורה שלו, ואז גם האדם בעצמו ניתקן על ידי זה. האדם בעצמו, כל אחד יכול להגיע לתיקון שלו, ולא רק שהאדם בעצמו מגיע לתיקון שלו, אלא גם הוא יכול להיכנס למדינה ולתקן את האחרים. אבל כל זה בתנאי, תיקח איתך כיכר לחם של הצדיק, תיקח איזה כמה בקבוקי מים של הצדיק, ותלך לדרך עם זה. זה הכוונה עם התורות של הצדיק, עם העצות של הצדיק. אם אתה תיקח את התורות של הצדיק, אז אתה יכול להיכנס למדינה ולתקן, ולתקן את כל את כל הקלקולים שהיו. עכשיו נסתכל על כל זה מאוד היבט, מאוד, מאוד צד. הזכרנו את זה קצת בעבר, שכל האותיות של התורה, כל האותיות של התורה, הכל, סליחה, כל האותיות של לשון הקודש, של השפה העברית, הכל זה, זה הרבה הרבה רמזים וסודות יש בכל אות ואות. רבנו אמר פעם שכל מה שאתם לומדים ממני זה התורה של המילים. את התורה של האותיות שלי עוד לא התחלתי לגלות. באמת יש כמה גם מאמרי חז"ל ובזוהר ובעוד מדרשים, ואחר כך רבנו האר"י הקדוש התחילו לגלות, רק לגלות, זה התחלת הגילוי, זה נקרא התורה של האותיות. הכוונה שכל אות בלשון שלנו, כל אות רומזת למעשה על הרבה הרבה חוכמות ותורות שצריך ללמוד אותם. ובו משיח צדקנו, אז נתחיל מהאות א', נעבור אחר כך לאות ב', כל יהיה סדרת הרצאות של המשיח באותיות. הסדרה הראשונה למתחילים באות א' ייקח 1,000 שנה בערך. אחר כך נעבור לעוד 1,000 שנה, קצת למתקדמים באות א'. ככה יש לנו, ברוך השם, יש לנו כמה, כמה עשרות אלפי שנה רק ללמוד את, את העניין של האותיות. אז, אז נגיד מעט שבמעט שמובא בספרים על, על שלוש אותיות, יוד וווו, התחלה. יוד, זה מובא בהרבה הרבה ספרים, יוד על שם החוכמה נאמר. זאת אומרת, יוד, האות יוד מרמזת על החוכמה. מה זה האות ווו? הזוהר הקדוש קורא לאות ווו יוד אריכתא, יוד ארוכה. מה הכוונה? כדי לכתוב ווו, אחרי שכתבנו יוד, אפשר את היוד להפוך לווו. איך? מאוד פשוט. תכתוב יוד, ואת הרגל הקטנה של היוד, תאריך אותה עד, עד לסוף השורה, קיבלנו וו, קיבלנו וו. אז זה נקרא שוו זה יוד אריכתא. מסביר הזוהר הקדוש, מה הכוונה? מה, אנחנו משחקים פה בציורים? מה עומק הדבר? יוד זה חוכמה, אבל חוכמה במקום מאוד רוחני, מאוד גבוה, שלנו קשה להבין את החוכמה הזאת. זה סודות, זה סודות התורה. אז אנחנו רוצים להבין את התורה, אז באים חכמים וממשיכים את הרגל של היוד למטה, אל השורה. מה הכוונה ממשיכים את זה למטה? מגלים, הם מלבישים ומסבירים לנו את התורה, את החוכמה הרוחנית מאוד, הם מסבירים לנו בפירושים כאלה שגם אנחנו נוכל להבין את זה. הם מורידים את זה אלינו. הורדת הרגל של האות יוד, זה מרמז על העניין הזה שהחכמים ממשיכים לנו את החוכמה הנעלמת, חוכמת התורה הנעלמת, הם ממשיכים את זה להבנה שלנו. לכן הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהיה חכם גדול מאוד שהוא נקרא שהוא דורש ווים. מה זאת אומרת דורש ווים? הופך את היוד לבב, מגלה, הוא השיג את כל סודות התורה, החכם הזה, והוא היה ממשיך את זה אלינו. מי זה החכם הזה? אומרת הגמרא בסנהדרין, רבי עקיבא. רבי עקיבא, תנא, רבי עקיבא, שמאחד מעשרת הרוגי מלכות, הוא נקרא בלשון הגמרא דורש ווים, והוא דורש את הווים, הוא דורש את היהודים, הוא דורש אותם למטה. לכן, אומרת הגמרא, כל התורה שבעל פה שיש לנו היום, שזה הזוהר, הגמרא, המשנה, המדרשים, הגמרא שם אומרת, הכל זה מרבי עקיבא. מדוע? כי רבי עקיבא הוא שורש החכמים שהמשיכו את התורה הנסתרת והנעלמת להבנה שלנו, שזה למעשה המשנה, הגמרא, המדרשים, הזוהר וכן הלאה. זה נקרא דורש, רבי עקיבא היה דורש שבבים. עכשיו, הוו, עד איפה היא מגיעה? עד סוף השורה. כל מי שחי בשורה, זאת אומרת, אנשים נורמליים, שפויים, הם יכולים ללמוד את התורה של רבי עקיבא, שזה נקרא דורש שבבים. משנה, הגמרא. מה הבעיה? הבעיה שהקדוש ברוך הוא צופה, קורא את הדורות מראש, וראה שתהיה מדינה שבסוף הגלות היא כבר לא תהיה בשורה, זה כבר יורדים מתחת לשורה. אז לאן ירדנו? ירדנו למטה, ירדנו מאוד מאוד למטה. זה נקרא 50 שערי תומה. בתור ה-50 שערי תומה זה כבר בלבול דעת והסתרה כל כך גדולה שהתורה של הבבים לא מגיעה לשם. היא מגיעה לאנשים פשוטים שרוצים ללמד אותם תורה, אבל הם נורמליים. מה לעשות בדור שלנו שכמעט כולנו כבר לא נורמליים, כבר ירדנו מתחת לשורה. לא מצד שאנחנו, מצד עצמנו בעייתים, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פתח פה כאלה שערים של תומה, ירדנו ל-50 שערי תומה, כבר איבדנו כבר את היכולת, אפילו לא את היוד ללמוד, לא את התורה של יוד שהיא גבוהה ורוחנית מאוד, גם את התורה של הוו כמעט איבדנו קשר איתה. מדוע? כי ירדנו מתחת לשורה. זה נקרא ירידה ל-50 שערי תומה. ירדנו. הצדיקים ידעו את זה, וידעו שהדורות שלנו ירדו מאוד מאוד לעומק. לכן, מה הם צריכים לעשות? כמו שרבי עקיבא היה דורש ווים, מעריך את היוד לבב, באו התלמידים של רבי עקיבא, ומה הם עשו? המשיכו את הוו להיות מה? נון סופית. נון סופית זה וו שיורדת מתחת לשורה. ומי היה גדול התלמידים של רבי עקיבא? למעשה היו לו 5 תלמידים שכולם היו מאוד מאוד גדולים. אבל היה לו תלמיד אחד שהוא היה דורש את הוו להיות נון. מי זה היה? רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה תלמיד של רבי עקיבא. לכן, שימו לב, מה זה רבי שמעון בר יוחאי? כל זה, מה שאמרנו, נרמז בשם שלו. מה זה השם שלו? שימעו, למה לשמוע? לנון הסופית. הוא אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני אתחיל לגלות את התורה של הנון הסופית, שזה הזוהר הקדוש. לכן הוא אמר, באי חיבורה, בספר הזוהר, החיבור של הזוהר, איפקון מגלותה. יצאו מהגלות בכוח הזוהר הקדוש. כי הזוהר הקדוש, שזה סודות התורה, זה התחלת הגילוי למעשה של התורה של הנון הסופית. התורה שיכולה לרדת לדור שלנו, זה הקפצן החירש שמגיע לדור שלנו ולא מפחד, ויורד לדור שלנו ומאיר, מאיר עצות ודרך ואור של קדושה גם בתוך ה-50 שערי תומה. והיום ברוך השם רואים את זה, אנשים זה מתעוררים מכוח התורה הזאת. אבל אומנם רבי שמעון בר יוחאי פעל הרבה מאוד בעניין של הנונה, של התורה של הנון הסופית, וזה השימון נון, פעל בזה הרבה מאוד להעיר, אבל מכיוון שהוא היה הראשון שהיה לו רשות משמיים לגלות את התורה של הנון הסופית, זה לא מספיק. אף פעם אי אפשר לעשות פעולה שלמה בפעם אחת, ככה כתוב בספרים הקדושים, חייבים שזה יהיה בכמה שלבים. היה צריך עוד צדיקים שימשיכו לגלות את זה עוד ועוד. אז מי זה היה הצדיק אחר כך שגילה את זה? נכון, נכון שגם הארי גילה את זה, אתם צודקים את זה. ואחרי הארי, רבנו. לכן רבנו, מה זה רבנו? מה השם של רבנו? נחמה לנון הסופית. נחמן זה הנחמה לנון הסופית. אבל עם כל זה שרבנו גילה, הוא אמר שאני צריך עוד תלמיד שיגלה את זה עוד ועוד, לתת את זה לכל נשמות ישראל, וזה רבי נתן. נתן זה גם נתן לנון הסופית. אז רבי שמעון רבנו ורבי נתן זה הכל המשכה בעצם של הקפצן החירש להמשיך תורה לנון הסופית, שזה להאיר את נשמות ישראל למעשה במקומות כל כך נמוכים, שבמקומות האלה מתעוררים, מאוד מתעוררים. רק נגיד בנקודה הזאת שנכון שלזכות לקבל את הנון הסופית, את התורה, זה האור של הקדושה. לכן אדם יכול להיות, בדור שלנו יש סייעתא דשמיא מיוחדת שמאיריה, שהקדוש ברוך הוא, זה הזכות של הדור שלנו שהקדוש ברוך הוא מאיר כל כך את התורה הזאת. לכן אדם יכול להיות באמצע מסיבה פתאום לחשוב על הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע, זה פלא, הוא בכלל עלה לעולם האצילות במסיבה הזאת. זה תלוי לפי מה שהוא לקח, יש אצילות בריאה יצירה עשייה בקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים, אצילות בריאה יצירה עשייה דקליפה, זה ככה זה הולך. אז הוא עלה אולי לעולם האצילות, אולי הסיבה הזאת לא רק לעולם הבריאה, זה תלוי לפי מה שהיה שם, איך היה, מה היה. עולה ועוד פעם עולה ועוד פעם עולה, ופלא גדול מאוד שמתוך כל זה פתאום הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני רק רוצה אותך. פתאום הוא מתקרב בכל הכוח. מאיפה הנשמות מקבלות את זה? וזה צריך לדעת ששואלים איך אנחנו יודעים שיש סימני גאולה. הסימן הכי הכי מובהק של הגאולה זה מה שקורה בתוכנו, שהיום כל רגע ורגע עוד נשמות מתעוררות אל הקדוש ברוך הוא, לכאורה מתעוררות משום מקום, זה לא, אין סיבה הגיונית. זה בא, אם נסתכל על העולם הזה, אין שום סיבה הגיונית. מה, מה, מה עומק הדבר? התורה של הנון הסופית יורדת, יורדת ובוקעת לתאומות, ומוציאה, מוציאה, מוציאה נשמות, מוציאה, מעוררת את הנשמות. זה, וכל זה, זה סוד הנון הסופית, שיורדת ומהירה לנשמות. אבל, כדי שאנחנו נקבל את זה, לא יקבל את זה, אז אנחנו צריכים לדעת שיש כזה דבר. בהתחלה אדם לא יודע, ולאט לאט מזכים אותו, אותנו משמיים לגלות את זה, לדעת את זה. אז עצם ההתקשרות שלנו עם הצדיק ועם התורה של הצדיק, אז לאט לאט אנחנו זה מתגלה לנו. אבל רבנו גילה לנו סוד, הוא אמר עוד דבר אחד, יש עוד נקודה אחת שמאוד גורמת לתורה הזאת, לאור הרוחני הגבוה הזה, ללכת ולהתגלות בעולם. ושימו לב גם, אמרנו קודם סוד הקו, היוד, וו ונון זה סוד הקו, זה הכל הקו של השם שיורד למטה למטה. אז אז רבנו אמר שיש עוד דבר, יש עוד דבר, וזה שיש זוכים לאהבת חברים. צריך לדעת, אחד הדברים הכי חזקים, שזה ממש עכשיו העבודה של תשעת הימים, עכשיו חורבן בית המקדש, חז"ל אומרים על מה חרב בית המקדש השני, על שנאת חינם. מה זה, מה התיקון של שנאת חינם? אהבת חינם. אבל מה זה אהבת חינם? מה זאת אומרת? מה, אני אהוב אותו בלי, אם אני מרגיש בלב אהבה לחבר שלי, אני מוכן לעבוד, לאהוב אותו גם בלי כסף. אבל איך עובדים על אהבת חינם? איך, הרי אהבה זה רגש. מישהו יכול לשלוט על הרגש שלו? אני יכול לתת ליד שלי פקודה להרים אותה. אני יכול לתת לפה שלי הוראה לדבר. אבל איך אפשר לתת פקודה ללב להרגיש? אם אני מרגיש אהבה, אז יש. אני לא מרגיש אהבה, אז אין. אז אם כך, מה זה התיקון של אהבת חינם? התיקון של אהבת חינם, זה צריך לדעת, זה עין טובה. ועין טובה זה לימוד זכות. זה העבודה שלנו, זה ללכת עם לימוד זכות על כל יהודי. לחפש, ואמרנו, הזכרנו זה קצת בעבר, זה דרך שלמה מאוד מאוד חכמה. זאת אומרת, צריך הרבה חוכמה, הרבה התבוננות. איך אני זוכה להסתכל על כל אדם בדרך של לימוד זכות, בדרך של עין טובה. אם אנחנו, מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, ואם אני רואה מישהו שהוא השם הרחם, הרשע הכי גדול, אז מה, איך אני למד עליו זכות? אז אמרתי לו מה שתשובה שאני שאלתי את זה לפני הרבה שנים, כמה מזקני ברסלב את השאלה הזאת. אז אמרו לי, תראה, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מלמדים זכות על אנשים פשוטים. על רשעים גדולים צריך צדיק גדול שידייך ללמד עליו זכות. אז אנחנו מתעסקים באנשים כמונו, אנחנו אנשים פשוטים, מלמדים זכות על אנשים פשוטים. אז הנקודה הזאת שמלמדים זכות, שאדם מתרגל להסתכל בעין טובה, יותר ויותר להסתכל בעין טובה על כל יהודי, ללמוד את זה, נתחיל עם החברים שלנו, כמה שלום בית יהיה בעולם אם הבעל להסתכל בעין טובה על אשתו, האישה על בעלה, ללמד זכות וכן הלאה. אז הנקודה הזאת היא, יש לנו הבטחה, תלך בדרך הזאת, אהבת חינם ממילא תתעורר אצלך בלב. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכריח את הלב שלנו לאהוב. אז זה מה שרבנו גילה. אתה תלך בעין טובה, בלימוד זכות, ממילא יתעורר בתוך הלב שלך, בתוך הלב שלך יתעורר אהבת חינם. אז זה הנקודה של תיקון חורבן בית המקדש, זה ההסתכלות בדרך של לימוד זכות. תלמד זכות. תלמד זכות על החבר שלך, אתה כועס עליו, אתה רוצה להרביץ לאשתך, הילד עכשיו יצבן אותך, אתה רוצה לקפות אותו, לקשור אותו איזה 10 שעות בכבלים, מתעורר לפעמים, לפעמים מתעוררים כאלה עצבים. הפוך, תהפוך את זה לרחמים, תהפוך את זה ללימוד זכות, תראה הוא לא כל כך אשם, הוא לא התנהג אולי בסדר, אבל הוא לא כל כך אשם בזה, מי יודע מה עבר עליו? אני יודע מה עבר עליו? וכן הלאה. אז הדרך הזאת. אז התיקון, לזכות לקבל את התורה של הנון הסופית, זה אהבת חינם. ככל שאנחנו זוכים יותר ללכת בדרך הזאת, זה מאיר לנו יותר ויותר. אני רוצה לספר לכם סיפור לגבי הדבר הזה, אבל לפני זה, עוד דבר תורה שקשור לעניין הזה. הזכרנו קודם שכתוב בגמרא שרבי עקיבא, רבי עקיבא היה הצדיק שדורש שבבים. הוא התחיל לדרוש להוריד את התורה מהיוד, אל אביו, ותלמידו רבי שמעון, יש את הנון הסופי. באותו מקום שהגמרא שם מדברת על רבי עקיבא שהיה דורש שבבים, הגמרא שם מביאה שאלה הלכתית. השאלה לגבי בת כהן כי תחל לזנות, הייתה שם איזו שאלה בהלכה. על השאלה ההלכתית הזאת היה מחלוקת בין רבי עקיבא לחבר טוב שלו. מי זה היה חבר טוב שלו? רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כהן גדול, היה גם כן תנא גדול מאוד, והיה הרבה פעמים היה בר פלוקטה, החברותה של רבי עקיבא, הרבה מחלוקות יש בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. אז שם הם גם חלוקים בדין הזה של הבת כהן. אז הרבי עקיבא אומר לו, לרבי ישמעאל, הוא אומר לו, פונה אליו ככה, אומר לו, כתוב בפסוק, שזה רבי עקיבא היה דורש את הפסוק הזה, ובת כהן כי תחל לזנות. אז רבי עקיבא אמר לו, אני את הדין שלי דורש מהוו המיותרת. היה מספיק שיהיה כתוב בפסוק, בת כהן כי תחל, כתוב, הוא בת כהן, הוו הזה של הבת כהן, אני דורש אותו. זה רבי עקיבא שדורש ווים. אז, אבל שם, רבי עקיבא פונה לרבי ישמעאל בלשון לא שגרתית. הוא אומר לו, ישמעאל אחי, בת הוא בת, אני דורש. אני דורש את הוו של הוו. אבל הוא פונה אליו, בלשון הזאת, ישמעאל אחי, אני דורש את הוו. שם, בדרך כלל, זה לא מקובל, היום אנחנו רואים, כולם פונים, אחי, אחי, אבל בגמרא זה, זה לא כל כך מקובל בגמרא. רבי עקיבא, אז זה המקור. מה שהיום מדברים הרבה, פונים אחד לשני, אחי, אז כל אחד, אם ישאלו אותך למה אתה קורא אחי, תגיד, אני סומך על רבי עקיבא. רבי עקיבא כבר בגמרא, אמר לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי. אז שם הוא פונה, וזה לא, לא, זה לא לשון שגרתית. יש ספר של, עם פירושים מאוד מאוד עמוקים, זה נקרא מגלי עמוקות, כשמו כנו, רבי נתן שפירה, היה חי בקרקוב לפני 300 שנה. אז שם בספר מגלי עמוקות, הוא שואל את השאלה הזאת, מדוע רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל בלשון ישמעאל אחי? הוא אומר דבר נורא מאוד. אומר רבי, מגלי עמוקות דבר נורא מאוד. הוא אומר שרבי ישמעאל היה גלגול של יוסף הצדיק. ורבי עקיבא היה גלגול של שמעון, אח של יוסף הצדיק. שמעון מהשבטים. וידוע ששמעון מאוד מאוד הקפיד על יוסף הצדיק, בטעות, הוא טעה בזה, הוא מאוד הקפיד עליו, ולמעשה עיקר מהאחים שגרם למכירת יוסף להיות עבד במצרים זה היה שמעון. שמעון היה עיקר המכירה. אז אומר המגלה העמוקות שרבי עקיבא ידע שהוא גלגול של שמעון, הוא ידע שרבי ישמעאל זה גלגול של יוסף, אז עכשיו הוא אמר לו, הוא פנה אליו ואמר לו, ישמעאל אחי אתה. מה הכוונה ישמעאל אחי אתה? אומר, בגלגול הקודם לא השגתי את האהבה ואת החיבור בינינו. עכשיו גם אתה וגם אני באנו בגלגול של דור של התנאים, עכשיו אני מסיק כמה אנחנו אחים וחברים. אז הוא אמר לו, ישמעאל אחי אתה. לכן, כך אומר המגלה עמוקות, הוא תיקן למעשה את כל העניין של מכירת יוסף, רבי עקיבא בדבר הזה. כשראינו את זה, אז אמרנו, כתבנו, הוספנו הגעה על הספר מגלה עמוקות. זה היה בדור של התנאים. אבל יש עוד הרבה נשמות שבדורות הקודמים היה להם הרבה, אנחנו רבנו אחד עם השני הרבה מריבות, עוד מזמן בית המקדש ולפני זה, אנחנו בעייתיים, אנחנו, אתה לא רואים מישהו מרגיז אותנו, ישר אנחנו רוצים לריב איתו. אז אנחנו בעייתיים. עכשיו אנחנו צריכים לגלות בנון הסופית, מה אנחנו צריכים לגלות בנון הסופית? יורדים לצרות, יורדים לחושך, ושם מתגלה בעצם אהבת חברים. לכן, כל אחד בדור שלנו שפונה לשני, אחי אתה, צריך לדעת, זה סוד של תיקון של גלגול. זה, רבתי איתו כנראה, רבתי איתו בגלגול הקודם, כמו רבי עקיבא. אז עכשיו, בתורה של הנון הסופית, אנחנו פונים אחד לשני, אחי אתה. אז מתקנים בעצם את כל המחלוקות וכל הכעסים והקפודות שכבר, כנראה אנחנו סוחבים את זה, זה 3,000 שנה לפחות, איתנו את הדבר הזה. אז זה מה שהגמרא אומרת, באנו לתקן את השנאת חינם, את המחלוקות, את ההקפדה. אז עכשיו כל אחד שפונה אחד לשני אחי אתה, צריך לדעת שיש בזה סודות גדולים מאוד. זה המגלי עמוקות, גילנו את הסודות האלה. אבל רבי עקיבא גילה את זה עם רבי ישמעאל, שהיה האות וו בעולם. הכוונה, היו אנשים מן השורה. אנחנו צריכים לרדת למטה מן השורה ולגלות את האחדות הזאת. לגלות את אהבת ישראל דווקא במקומות האלה. אז זה הנקודה. נספר לסיום סיפור שבימים האחרונים היו לי פשוט המשך לסיפור. היה לנו סיפור שראינו, שאמרנו אותו עד חציו. לפני כמה ימים השלימו לי את הסיפור הזה. את החצי הראשון, חלק כנראה שמעו כבר את הסיפור הזה. יש לי ידיד טוב שהוא טיפוס קצת בעייתי. מה הכוונה בעייתי? הוא גבורות, הוא אש. וברוך השם, זכה לחזור לפני הרבה שנים בתשובה. הוא היה גר בארצות הברית. לפני הרבה שנים חזר לחזור בתשובה. לפני קצת יותר משנה, זה היה בערך לפני שנה וחצי, אפילו קצת פחות, הוא אומר לי, חבר מאוד טוב שלי ושל האחים שלי מגיע מארצות הברית. אבל הוא אומר לי, אבל החבר הזה, ככה הוא מספר לי, אומר, מה הבעיה? הוא בא אליי לביקור. הבעיה שלו שאסור לדבר איתו על שום דבר שקשור לתורה, קדושה ואמונה. זה כאילו עכשיו הכנסת לו מפלצת לתוך החדר, הוא בורח, הוא פשוט בורח. ואם אני אדבר איתו דיבור אחד של אמונה, דיבור אחד של תורה, אז הוא אומר, הוא פשוט, זה כאילו אני מגרש אותו. עכשיו, אני הייתי חבר שלו בעבר, אז הידיד שלי אומר לי, תגיד, מה אני אדבר איתו? מה אני יכול לדבר איתו? והבעיה שהידיד שלי, התכונה הכי מובהקת אצלו, שהוא לגמרי לא דיפלומט. הוא לא יכול לשחק שום משחק. הוא תוך 5 דקות, אם משהו מעצבן אותו, אז הוא מיד אומר את זה. ואם לא, אם הוא לא, הוא אומר, מה אני מדבר איתו? מה אני מדבר איתו? על פוליטיקה, על טראמפ, על חסה בשטחים, על מה אני מדבר איתו? הוא אומר, 5 דקות, אני יכול לדבר איתו, אבל אחרי 5 דקות, איך אפשר לא לדבר, להזכיר את הקדוש ברוך הוא, איזה דבר תורה, אבל אסור להזכיר לידו. אמרתי לו, תראה, באמת, אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי לו, אבל אתה יודע, בוא רושם, תפילה תמיד עוזרת. אז החבר הזה, הידיד שלהם, ארצות הברית הגיע, והיה, זה הידיד שלי עם אח שלו, עם שני אחים שלו היו שם, והם כולם מכירים עוד מהתקופה של ארצות הברית, והוא בכלל דובר אנגלית. אחר כך הוא סיפר לי, הידיד שלי סיפר לי, למה הוא אי אפשר לדבר איתו? אבא שלו, אבא של היהודי הזה, הוא כבר בן 40 פלוס, אבא שלו שונא דת בצורה מאוד חריפה, אז הוא חינך אותו, הוא חינך אותו. ולא רק זה, הבן אדם הזה חי ב... לא, לא, בצד הדינות הלשון אפשר להגיד, בשיא התאומה של ארצות הברית, במקומות מאוד מאוד לא פשוטים. הוא מנהל מועדונים, מנהל מועדונים מאוד גדולים ומצליחים של הוא יכול לכפר אבון באיפה שהוא נמצא. הוא גם עשיר מכל זה. אז אי אפשר לדבר איתו על שום דבר. טוב, הוא בא לבקר אותם. למחרת, הידיד שלי בא ואמר לי, תשאנו ספר חמאיה. אומר ככה, הידיד שלי אומר לי, תראה, אחרי, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני עצבני, אני אין לי סבלנות. אחרי 10 דקות הרגשתי איך אפשר לשבת ולא להזכיר איזה דבר של אמונה, איזה דבר של תורה. מה לדבר? מה, סתם לדבר שטויות כל השעה? מה, אי אפשר. אומר, אז נזכרתי במה שאמרת לי. אומר, הידיד שלי אומר לי, תשמע, סובבתי את הראש ואמרתי בלב תפילה, עשיתי דקה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא יודע מה לדבר עם היהודי הזה, לא יודע מה לדבר איתו. אבל הרי אתה יודע מה צריך לדבר איתו. אז תן לי אתה בלב מה שאני אדבר איתו. אומר, ככה, אז כל זה לקח דקה. אומר, אני מסתובב אליו. אומר, ממש שמו לי את המילים בפה. הידיד שלי פונה ליהודי הזה, אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. מה? אומר לו, אני רוצה לגלות לך סוד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. היהודי הזה מסתכל עליו בתדהמה, עכשיו הוא לא מבין. אומר, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהוא אוהב אותי. עכשיו שימו לב, מה זה התשובה? הוא לא אומר, אין את הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. זאת אומרת, אתה כן מאמין בקדוש ברוך הוא, רק מה? יש לך עכשיו בעיה תקשורתית איתו. אתה לא מאמין שהוא אוהב אותך. אז הוא אומר לו, אז הידיד שלי הוא גבורות. הוא אומר לו, אני אומר לך, הוא אוהב אותך. אומר, תגיד לי, ככה הוא אומר לו, הידיד, האמריקאי אומר, תגיד, איך יכול להיות שהוא אוהב אותי, ואני, אתה יודע, שאני חי רק עם גויות, הוא לא נשוי בכלל, מנהל מועדונים, אתה יודע מה אני עושה, ככה הוא אומר לו, אתה יודע מה, איך יכול להיות שהוא אוהב אותי? הוא אומר לו, קודם כל הוא אוהב אותך. עכשיו, דבר שאני אגיד לך שיש בזה סודות גדולים מאוד בדבר הזה. הוא אומר לו, איזה סודות יש בזה? תשמעו, התחיל לגלות לו תורה עתיקה סתימה. הוא אומר לו, יש בירור, ככה, יהודי שבחיים שלו לא שמע שום דבר תורה, באיסור חמור יש עליו. הוא יושב, והידי שלי מתחיל להסביר לו, הוא אומר, יש תורה, אני אגיד לך, זה סודות גדולים, אני אגלה לך סודות, הוא אומר. יש ניצוצות קדושה שנפלו עמוק עמוק בתוך הקליפות, גם אצל הגויות. ויש נשמות שצריכים ללכת להביא אותם. עכשיו, יהודי לא יהיה מוכן ללכת להביא את זה, לכן יהודי נולד בלי שהוא יודע שום דבר מהתורה, והוא הולך אחרי תאוות ליבו, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא שלח אותו למקום הזה. הוא הסתכל עליו, אמר לו, מה אתה רוצה להגיד לי? שהקדוש ברוך הוא שלח אותי להיות מנהל של מועדוני לילה במיאמי, שם אני צריך לחיות עם הגויות? אמר לו, כן, תדע לך, הכל שליחות של הקדוש ברוך הוא, ועד רבה, נשמות כאלה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מאשר נשמות רגילות. שישמעו מה שהיה. שעתיים וחצי הוא ישב איתו, והידיד שלי אומר לי, כל 10 דקות הוא שואל כזאת שאלה, כי הוא רוצה לשמוע עוד פעם מה שאני אמרתי לו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא אומר, לפחות 6-7 פעמים בשיחה חזרתי על העניין הזה, שאני אומר לו בתקיפות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, בוודאות. 2.5 נמשך השיחה, הם דיברו על חטא אדם הראשון, על שלמה המלך, למה הוא היה צריך לקחת 999 נשים, ומה סוד הירידות, תורה שלמה הייתה שם. היהודי, זה, זה, כל הסיפור הזה היה ביום חמישי, היה לו כרטיס טיסה ביום שני. שימו לב, הוא דחה את הכרטיס טיסה שלו בשלושה שבועות. כל שלושה ימים, ארבעה ימים, הוא בא לידית שלי. הידית שלי אומר לי, אני מרגיש, הוא בא אליי, רק הוא רוצה לשמוע לי דיבור אחד, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אומר, היה אמור להיות פגישה של שעה, מזה כל זה יצא, שלושה שבועות הוא נשאר בארץ, הוא היה אצלו עוד ארבע, חמש פעמים, אצלו, ישבו ודיברו דיברי תורה, והכל הולך סביב הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא נסע לחוץ לארץ, הוא חזר למיאמי. הידיד שלי אומר לי, כל זה הוא מספר לי, אומר לי, תשמע, מה יהיה איתו? אמרתי לו, תראה, אתה יודע מה זה? אתה זרעת הזרעים, אנחנו יודעים מה יהיה מהזרעים האלה. הוא אמר, אני לא יכול להתקשר אליו. אמרתי לו, לא, אתה לא צריך להתקשר אליו, אתה רק היית הגנני, זרעת הזרעים, נראה משמיים מה יקרה. עברה שנה, לפני חודש הוא חזר לארץ, היהודי הזה. ככה הסיפור. הוא בא אל הידיד שלי, בא אליו ישר הביתה, אחרי יום יומיים שהגיע לארץ, אמר לו, תשמע, אני לא מסוגל להיות במיאמי, זהו, אני לא יכול, זהו, התפטרתי מהעבודה, אני עושה עלייה לארץ. עכשיו, אני מאוד מבולבל בחיים שלי, אתה יכול לקחת אותי לאיזה רב שיעזור לי, שידריך אותי איך לחיות? היהודי הזה, תשמעו טוב, הוא התחיל לחזור בתשובה, הוא כבר יותר מחודש בארץ, והוא כבר מחפש את הדרך שלו, הוא כבר מדבר על שידוך. עכשיו הוא אומר לו, אבל אני חייב בחורה ששומרת שבת. זה ממש סיפור שקרה עכשיו, הדבר הזה. מה זה הנקודה הזאת? שימו לב, אם הידיד שלי היה מקפיד עליו, איך אתה חי, מה אתה עושה, מי היה מדבר איתו? בנון הסופית הוא אמר לו, אחי אתה, אחי אתה, אבל גילה לו, אני אוהב אותך, דרך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. שימו לב, כל הנשמה שלו השתנתה לגמרי. הכל השתנה לגמרי. מדוע? כי בפרט שיורדים לנון הסופית, צריך לדעת, רק צריך להסתכל בעין טובה שאמרנו קודם, להגיד לשני פשוט דברים טובים. רק תגיד לשני דברים טובים. תראה, עזוב ביקורת, תוכחה. יש את היצר הרע, הוא כל הזמן מוכיח אותנו, משגע אותנו. נשאיר לו את העבודה הזאת. אנחנו נשתדל לקחת בדיוק את העבודה הפוכה. להגיד מילים טובות אחד לשני, זה מחיה את הנשמות. בנון הסופית, בדור של הנון הסופית, זה הרבה הרבה הסתכלות טובה ודיבורים טובים. יש לי ידיד, זה סיפור באמת אחרון. יש לו, הוא מאוד חרדי, חרדי קיצוני. הוא נולד בבית כזה של אבא שלו, באמת צדיק גדול, אבל אצלהם הכל זה נקרא בפרומר, אתם יודעים מה זה פרומר? זה מדגדג, חרדי על כל דבר ודבר, הוא מאוד חרדי. לכן הוא התיידד איתי, אמר לי, תעזור לי קצת להיות פחות חרדי, פחות חרד, אני עם חרדות, חרדי זה יכול להיות לשון חרדות. אבל אני יש חרדות. הידיד שלי הוא יהודי, הוא מאוד איש אמת. אומר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש לו ברוך השם כבר הרבה ילדים. אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני שיגעתי את הילדים שלי. בחרדיות שלי הייתי חרד איתם, מרוב החרדות שלי איתם הייתי משגע אותם, הייתי מקפיד עליהם על כל דבר ודבר. יש לו ילד, יש לו בן, ברוך השם כבר נשוי, יש לו גם תינוקת לבן שלו, אבל הבן שלו הוא קצת הידרדר. מה הכוונה הידרדר קצת? שנבין אצל הידיד שלי מה זה מושג של הידרדר. הוא קיצר בסנטימטר את הפאות שלו. קיצר בסנטימטר את הפאות, זה כבר הידרדרות. הידיד שלי מקפיד עליו. יום אחד, שבוע שעבר, פגשתי את הבן, אמרתי לידיד שלי, אמרתי לו, תשמע, פגשתי את הבן שלך, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע איזה אור יש לו על הפנים? מה אתה רוצה ממנו? מה אתה משגע אותו בכלל? מה אכפת לך אם הוא רוצה פאה 5 סנטימטר, 10 סנטימטר? תראה, באמת הבן שלו מאיר, כזה יהודים, כזה לב, צדיק הבן שלו, אבל האבא שלו חרד, יש לו חרדות. אז אמרתי לו לאבא, אמרתי לו, אתה יודע, יש על הפנים של הבן שלך, יש לו ממש אור. שלשום פגשתי את הידיד שלי, הוא מספר לי, אני רוצה לספר לך מה קרה עם הדיבור הזה שדיברת איתי. בליל שבת הבן שלי בא אליי, ושוב פעם, אני ישר שאני רואה אותו, זה ישר הקפדות, הוא מקפיד, הוא כזה, הכל כולו הקפדות. אומר, אבל נזכרתי במה שאמרת לי. ישבנו על שולחן שבת, אמרתי לבן שלי, הידיד שלי מספר, אמרתי לבן שלי, הוא אומר, אתה יודע, עליי, הוא אומר, לא, הוא פגש אותך, הוא אומר שיש לך אור גדול על הפנים. הידיד שלי אומר לי ככה, הוא אומר, אתה לא יודע מה קרה לו אותו שבת. הוא אומר, היה כאלה אורות כל השבת. אומר, כל השבת הוא שר שירים, לא דיבר שום דבר מיותר, היה כולו בכזה קדושה ושמחה. אמרתי לו, תראה, אבל דיברנו על זה. לא, ידיד שלי זה איש אמת, רק חרדי, יש לו חרדות. אז דיברנו על זה, אמרתי לו, תראה, אמרת לו דיבור אחד טוב, הערת לו את הנשמה. תראה מה קרה לו, רק הערת לו את הנשמה, תראה מה שקרה לו בדבר הזה. אם לא היית אומר לו את הדיבור הזה, אתה יודע, היית אומר לו איזה מילה של הקפדה. בסדר, אתה מתמתנת, כבר לא היית קוטל אותו לגמרי, רק חצי קטילה היית קוטל אותו עם הביקורת שלך עליו. מה היה עושה? הוא היה יושב בשולחן שבת, קצת עצבני, קצת עצור, היה עושה לך טובה, אולי ישאר לך קצת משהו בשביל לקיים כיבוד אב, אבל כולו מצומצם. תראה, רק אמרת לו דיבור טוב, איך הערת לו את הנשמה? זה מה שאומר, זה מה שלמדנו מרבי עקיבא, ישמעאל אחי אתה. צריך להרגיש את הקשר, את הקרבה של נשמות ישראל אחד לשני, והפלא הגדול, בזה אנחנו מתקנים את חורבן בית המקדש. אנחנו רושבים לתקן את חורבן בית המקדש, אולי זה אין סוף צומות, תעניות, סיגופים, מי יודע מה נעשה. אומר לנו רבנו, לא זה מה שרוצים מאיתנו. אומר, רק עין טובה, לימוד זכות, אהבת ישראל, להאיר אחד לשני, הערה חיובית, זה התיקון של חורבן בית המקדש. זה פלא גדול. זה לא, 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 לא כל מיני דברים שאנחנו חושבים. מי שיכול ללמוד הרבה תורה, בוודאי שזה דברים גדולים, להתבודד, זה דבר טוב, אבל לא זה התיקון. התיקון זה הנקודה של עין טובה. אני רוצה שזכר את זה.